שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו לקראת שבת מברכין, חודש אדר ב', וכמובן שהשמחה צריכה להתגבר, וכידוע המילה שמחה היא שורש של צמיחה. כך אומר רבינו הרד"ק בספר השורשים שלו, שמח וצומח זה כמעט אותה מילה, אותם אותיות, משום שיש קשר מהותי בין שמחה לצמיחה. שמחה זה רקע שמאפשר לאדם צמיחה, ועצב דווקא עוצר אותו, עצב, עין צדק, עצירה, עיצבון, משהו פנימי יותר, ואילו השמחה פורצת, והצמיחה מביאה לשמחה נוספת, והשמחה הנוספת מביאה לצמיחה נוספת, וכן הלאה. אני רוצה להקריא בהקשר למצב שאנחנו נמצאים בו היום, מכתב חשוב מאוד שהתקבל, קיבלתי אותו מהרב שהוא הרב הראשי של הקהילה החרדית בנתיבות, הגאון הרב שמואל מונטג שליטה, שבאמת הרגיש הרגשות מאוד חזקות והירורים מרוממים לאור המצב. הייתי רוצה לקרוא את התמצית של הדברים שלו ולנתח אותם ולהרחיב את הדברים לאור הנסיבות שלנו היום. יש בכך תועלת מרובה לכולנו. הכותרת של המכתב של הרב מונטג היא הרהורים נוכח העולם הרועד מסביבנו ומתחתנו. הרהורים, מחשבות של אדם מאמין, מחשבות אמונתיות של לב מלא תורה, יראה, אמונה, השקפה נכונה, מידות טובות, לנוכח המציאות של העולם שהוא רועד, מרגישים תזוזות משמעותיות. העולם הרועד מסביבנו ומתחתנו. והוא כותב בזה הלשון. זה שנתיים ימים שהעולם מתלטל על ידי נגיף זעיר שאף אינו נראה לעין. הרי אנחנו כבר חיים מתחת לנושא הזה של הקורונה, מול הקורונה, כבר עכשיו זה יש שנתיים, לקראת פורים הבא עלינו לטובה, מי לא זוכר את הלפני פורים הזה של תש"פ, אנחנו כבר בערב פורים תשפ"ב. נגיף זעיר, כפי שסיפרנו פעם בשם הדוקטור הצדיק, אלי יוסף שוסהיים, זכר צדיק לברכה, שביאר לנו פעם, ניבדל לחיים טובים וארוכים, שכדי לראות את הנגיף הזה, צריך מיקרוסקופ אלקטרוני שמגדיל פי 250 אלף. זה מדהים לראות איך נגיף כזה זעיר מתעתע בעולם כולו כבר כשנתיים. בעולם כולו. מיקרוסקופ אלקטרוני, לא רגיל, אלקטרוני מיוחד, שיכול להגדיל פי 250 אלף, ואז רואים את הנגיף הזעיר הזה שיש לו צורה של קרון. קרון זה כתר, לכן הוא נקרא הקורונה. מין סוג של משהו שהוא קרון, כתר, והוא מתעתע בעולם ומלמד את העולם הרבה הרבה מוסר, הרבה מאוד לימוד כיצד קצת להילחם בגאווה ולספר לא לחטוא בחטא היוהרה, ולהבין שלא הכל תחת שליטתנו, ובעצם כלום הוא תחת שליטתנו. הכל בידי שמיים, והבורא מתעתע בנגיפים, בבני דודים שלהם, בווריאנטים חדשים, ורוצה ללמד אותנו משהו. אז הוא כותב כך, זה שנתיים ימים שהעולם מתלטל על ידי נגיף זעיר שאף אינו נראה לעין. הנגיף פושט צורה ולובש צורה, חדשים לבקרים. לכל צורה קוראים המומחים בנושאים שקשורים לנגיפים בשם. כפי שאנחנו מכירים, לזה קוראים דלטה ולזה קוראים אומיקרון ולזה קוראים BA ו-AB. אנחנו קוראים לו שליח, שלוחו של בורא עולם. שם אחד יש לנו לכל הווריאנטים. עד כאן חלק ראשון. ברגעים אלו של כתיבת השורות ואמירת הדברים שאני עכשיו אומר לפניכם, קיים חשש גדול מאוד בעולם ממלחמה שיכולה לפרוץ בין רוסיה הנוראית והאכזרית הזו לבין איזשהו חלק אחר של כביכול ברית המועצות שנקרא אוקראינה, וזה עלול להשליך למלחמת עולם שלישית בכל רגע. השלכות המלחמה הזו מי ישורן. לא ניתן לשער לאן זה יכול בגץ אחד להתרחב, להתפרס, להתפשט לאזורים אחרים בעולם. המדינאים קוראים לזה בשמות רוסיה, אוקראינה, ארצות הברית, נאטו וכיוצא בזה. ושוב, הפזמון החוזר, אנחנו קוראים לזה כי הוא לבדו מרום וקדוש, בעל מלחמות. לא לשכוח את מה שכולנו אומרים בלקל ברוך נעימות איתנו כשאומרים זאת בברכות קריאת שמה של שחרית לפני אהבה רבה. בעל מלחמות. מלחמות זה דבר פלאי שהבורא יצר בעולם. אנשים אורגים אחד את השני, שבו יחד, תסדרו, משתלטים, אורגים, פצצות. בעל מלחמות. זה לא עניין של רוסיה ולא של אוקראינה, אלה הם בובות על המשקל של המסך, בובות על המשטח של השחמט של הקדוש ברוך הוא. חלק שלישי, אנו שרועים כאן בארץ הקודש בעיצומן של גזירות המתחדשות חדשים לבקרים על ידי מלכות הרשעה, שהם כדוגמת גזירות מלכות יוון בשעתן. כפי שאומרים בתפילה, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, שזה הנושא של גיוס על כל צורותיו, לסגור ולהפמיעית לומדי תורה, להשכיח את התורה בחוקים שונים ומשונים, ולהעבירם מחוקי רצונך. חוקי הרצון של הבורא, גיור כהלכה, לא תכניס אין ספור מאות אלפים של כל מיני גויים, ניסויים אזרחיים, בעיות בקשרות, להתחיל את עם ישראל טרפות ונבלות, להכניס לכותל המערבי מערכת מעורבת ומחללת את קדושת המקום, להרוס את הקומה הכשרה, כלומר את המגן האחרון של אותם כוחות טומאה שרוצים לחדור אלינו לבתים, לילדים שלנו, באמצעות סלולר וכבלים ולוויינים וסיבים אופטיים, לחדור אל המקום האחרון שהוא איכשהו שמור. בפוליטיקה קוראים לגזרות האלה בשמות. הוא כותב נון ב', זה כנראה נפתלי בנט. יוד למד, זה כנראה יאיר לפין, הוא כותב הרב. א' למד, זה כנראה אביגדור ליברמן, ומם כף, אני לא יודע מה זה, וכולי וכולי. אז הם קוראים לזה למטה שמות של אנשים שגוזרים, יושבים וגוזרים גזרות. אנחנו, שוב הפזמון החוזר, קוראים לזה בשפתו של הבח, בסימן תף רש עין בלכות חנוכה, שמדבר ממה נבעה, איך התחילה הגזרה הזו, מה השורשה שלה, התעוררות הזו של אנטיוכוס אפיפנס וכל מלכות יוון להילחם בתורה. אומר הבח, עיקר הגזרה הייתה על שהתרשלו בעבודה. פשוט הייתה התרשלות בעבודת המקדש, בעבודת השם, והדבר השתלשל למטה על ידי גזרות של אותם יוונים. אם אתם מתרשלים, אז בבקשה, לא יהיה לכם חודש, לא יהיה לכם שבת, לא יהיה לכם ברית מילה, לא יהיה לכם אפשרות לתורה, ועוד מיני גזירות, תכתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, לא תהיה טהרת משפחה, וכן לא תהיה אפשרות לכתוב שם השם בכל מקום. בבקשה, אתם לא רוצים, בבקשה, אתם מתרשלים, אז קבלו את זה. חלק רביעי, בימים האחרונים רעדה הארץ תחתנו 5 פעמים. רבותיי, הייתה פה רעידת אדמה באזור הצפון, רעידות קלות שבאות ללאותת לנו, נדלקו נוריות אדומות 5 פעמים. 5 רעידות אדמה כמעט רצופות אירעו בצפונה של ארץ ישראל. המומחים, שוב, פה זה מומחים באפידמיולוגיה, פה זה מומחים בתחום של פוליטיקה, פה זה כל מיני אנשים שחושבים שהם מבינים בענייני צבא. המומחים קוראים לזה שפה של סולם ריכטר, 3.6, 3.2, 4.1 בסולם ריכטר. ושוב, הפזמון החוזר, אנחנו קוראים לזה בשפתה של התורה הקדושה, המביט לארץ ותרעד. כך אמר דוד המלך בפרק ובדלת, ברוכי נפשי את השם, שמתאר את הבריאה וצורת הבריאה, מקרה במים עליותיו, עושה מלאכיו רוחות, הרבו מעשיך השם, ובהמשך יש תופעה שנקראת המבית לארץ ותרעד. לפעמים הבורא מבית לארץ בצורה של תביעה כלפינו, והארץ רועדת. רבותיי, ארבע עניינים אלו, קורונה, חשש למלחמות ומלחמות עולם, גזרות על הדת ורעידות אדמה, הם ארבע טלטלות שונות, אך לכולם יש שם אחד ויחיד, והשם הוא בין שני מילים, בורא עולם. בורא עולם. אמנם אין לנו היום נביאים שילמדונו פשר זעקתו של בורא העולם. בתקופת היות לעם ישראל לנביאים אלפי שנים, כפליים כיוצאי מצרים, מאות אלפי נביאים, היה לנו אפשרות לשאול את הנביא, מה רוצה מאיתנו הבורא? והנביא הגדיר בשם השם את רצון השם, והנושא בא על תיקונו על ידי פתרון שורש הבעיה. אבל אנחנו היום ללא נביאים. אז מה יש לנו? חכמים עדיפים מנביאים. כך כתוב בחז"ל, חכם עדיף מנביא, שנאמר ונביא לבב חוכמה, מי נתלה במה? הקטן נתלה בגדול. אין לנו נביאים שילמדו אותנו פשר זעקתו של בורא עולם, ואין לנו אלא דברי מרנן ורבנן, גדולי ישראל שליטה שחוזרים ומורים שיש להרבות בזכויות. אנחנו צריכים למלא את הבנק של הזכויות, את הקונטו, את החשבון בנק למעלה, שכנראה אנחנו במינוס. וכשיש מינוס, יש טלפונים מהבנק, חבר'ה, תיזהרו מעיקולים, שלא נגיע לעיקולים והוצאות לפועל. אז אנא, תכניסו כסף לבנק כדי שיהיה מאיכן לשלם את החובות. וכאן מצא הרב מונטג, מצא איזשהו ידיעה מדהימה, ועליה ראוי לדבר, ידיעה שגילה לנו המלאך. יש לנו פה מידע ממלאך השם, שדיבר אל הבית יוסף, כידוע ישנו ספר בשם מגיד מישרים, שהם דברים שהתגלה מלאך השם. ללא פחות מרבנו מרן הבית יוסף, מרן השולחן ערוך, רבנו יוסף קארו. והוא ליקט את כל מה שדיבר איתו המלאך בספר שנקרא מגיד מישרים, אולי לא מספיק ידוע הדבר לכלל עם ישראל. יש ספר בארון הספרים היהודי שהכותב אותו הוא מלאך שהתגלה אל הבית יוסף, רבינו יוסף קארו. והוא נמצא בספר מגיד מישרים בתחילת פרשת בהר בחומש ויקרא. ומי שמצטט אותו זה בספר הידוע על משנה ברורה בשם פסקי תשובות של הרב רבינוביץ', מצטט את המלאך הזה שנגלה לבית יוסף בתחילת סימן נון ב' בשולחן ערוך אור החיים בענייני תפילה. ושם כותב המלאך לבית יוסף כך, ואני מצטט את המילים, נא לשים לב לדברי המלאך המגיד, המגיד שנגלה לבית יוסף מן השמיים. ואמר לו כך, ותקרא בענייני תפילה, ותקרא כל התפילה מראש ועד סופה כסדר. לא יחסר אפילו תיבה אחת, ולא כאותם השוטים שמדלגים התפילה בסיבת שינתם הרעה על משכבותם. אוי להם, וכמה וכמה רעות גורמים להם ולכל העולם בסיבת מניעת השפע לעולם הזה, בהיותם מקדימים המאוחר ומאחרים המוקדם. לכן תהיה תמיד משקים לבית הכנסת. נשלח כאן המגיד ממרום וגילה שתפילה שלא כסדרה, של אותם שוטים שמדלגים את התפילה בסיבת שינתם הרעה על משכבותם, ובלשוננו קימה מאוחרת, קמים מאוחר מהמיטה בבוקר, גורמת, הדבר הזה גורם כמה וכמה רעות להם ולכל העולם. עד כאן המילים, ואני רוצה להסביר. המלאך אומר פה לבית יוסף בתחילת פרשת בהר, תדע לך, יש לעם ישראל אחריות על העולם ועל עצמו כמובן, וחלק מהשפע, השפע שהבורא מוריד לקיום העולם, לשקט בעולם, לשלווה בעולם, לפרנסה טובה, שניתן יהיה למלא את היעדים שמחמתם בנו לעולם ולמלא את השליחות שלנו, היא על ידי הנושא של הכוח האלוקי הזה, הרוחני, שנקרא תפילה. זה כוח רוחני שקוראים לו תפילה. יש כזה כוח, והכוח הזה הוא חייב לפעול ולהזרים את הקונטו, את החשבון בנק הזה, הרוחני, שנקרא חשבון הזכויות. החשבון הזה מתמלא רק על ידי שהתפילה היא מתחילתה, מודה אני לפניך מה טוב הוא עליך יעקב, ועד סופה, כסדר, כסדר ללא שום דילוגים, ללא שום קפיצות, כסדר, לא יחסר אפילו תיבה אחת, רבותיי, זה פשוט מזעזע אותנו. אתה לפעמים עומד 18, 2-3 דקות, מיד סיימו, קטעים כמו אהבה רבה, אהבת עולם, יוצר אור, יהי כבוד, אשרי, איזה טיל, איזה מהירות, איזה דילוגים. מי מדבר על מילה אחת שחסרה? אומר המלאך, תדע לך, אסור להחסיר אפילו מילה אחת, ולא כאותם השויטים, הוא קורא לאנשים האלה שקמים מאוחר, והם מדלגים את התפילה, בסיבה שהם כמובן רוצים לישון, אז קמו מאוחר, ואז הם מתחילים לחטוף חטיפות, ומדלגים. יש כידוע את השיטה של ברוך שאמר אשרי והשתבח, שהדבר הזה נאמר בדיעבד שבדיעבד, יש כאלה שגם על זה חולקים, אבל גם מה שכתוב בהלכה, זה רק לעתים רחוקות, באופן נדיר, זה נקרא בלשון המקובלים, כפי שמביא את זה רבינו החפץ חיים במשנה ברורה, מבלבל הצינורות, זה פשוט מכניס, זה כמו שבמושגים שלנו, יהיה לך שרבול בגב, איזשהו שרבול נוסף במרכז הבטן, והצווארון יהיה בשולי המותן. בלבול שלם של החליפה הרוחנית הזאת שנקראת תפילה. והדילוגים האלה, גם של מילים וגם של קטעים, הם גורמים לכך שמביאים רעה להם ולכל העולם. אם יש מלחמות, יש קורונה, יש רעידות אדמה, רבותיי, יש בורא, תחליט, אתה מאמין או לא מאמין באלוקים? זה לא מספיק שאתה לובש שחורים ולובש צבע שחור או לבן, ויש לך סממנים של חיצוניים של פאות, או סגנון של שיער, או היעדר שיער, או מעיל כזה או אחר. אתה מאמין שבורא העולם שלח את המלאך הזה להגיד לנו שרעות שבאות לעולם, זה יכול לנבוע בגלל תפילות לא מסודרות ודילוגים בתפילות? הוא אמר את זה, באמת כל כך אתה לפעמים רואה, אומר הרב מונטג, אנשים באים למרכזי תפילה שיש שם שטיבלך כמו באיצקוביץ' בבני ברק או זיכרון משה בירושלים, או מרכזים רבים אחרים במקומות של מתרכזים בהם יהודים שומרי תורה ומצוות. והוא מחפש מניין נגיד למנחה או לערבית. והוא רואה שם 3-4 שטיבלך, כולם נמצאים באמצע הזה ב-18, והוא רואה שמניין אחד נמצא בקריאת שמה. והמניין השני, החדר השני עדיין יש 5 אנשים, 6 אנשים, 2 אנשים, מתארגן מניין. למה הוא נכנס למניין בקריאת שמה? אתה לא רוצה לחכות, אתה לא מתאים לך לחכות עוד 3 דקות כדי להתפלל כסדר ולומר ברכו את השם המבורך, ואז להתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים? אתה לא מודע לזה שברכו את השם המבורך זה חלק אינטגרלי מהברכה הראשונה, וככה צריך להתחיל? הרב ניסים קרליץ פסק שאם מישהו התחיל ואמר ברכו, והוא מתכונן להמשיך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בדברו, אסור לו לומר אשר יצר בקטע הזה. אם הוא יצא ממקום שצריך לומר אשר יצר, שיתחיל את זה לאחרי התפילה. זה כבר חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מהברכה עצמה. לא, הוא מתחיל ברוך אתה השם, הציבור כבר אוחז באמצע קריאת שמע, כדי להספיק אתם את ה-18, אז הוא טס. וכמובן, מי ערב לו שלא ידלג מילה או שניים או חצי מילה, וקריאת שמע שמצריכה דקדוק רב להפריד בין הדבקים, לא על לבביך, על לבביך, ולא לומר ושיננתם לבניך ודיברת בם, כפי שאומרים במילים שבעצם גורמות לכך שיש שיבושים נוראים, כפי שכתוב בפוסקים, לאשר נשבע השם לאבותיכם, נשבע להדגיש את העין, מלשון שבועה, ולא חס ושלום מלשון שוויה, שהבורא נפל בשוויה חס ושלום. צריך להדגיש את זה. איך אמר החזון איש פעם, הדגיש בקטע שנקרא בתפילה בברכת ה-18, יש שם, אתה גיבור לעולם השם, מחיים מתים, אתה רב להושיע, משיב רוח מוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים. הנה כאן מקיים, מקיים ממונתו, מקיים הפסקה קלה אמונתו, ולא לשני אפר, אלא לשני אפר, לא לשנים של אפר, אלא למי שישן, חי אבל ישן, ישני אפר. וכאן נדגיש החזון איש וממש עצר מישהו, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, יש מי שממהר, מי כמוך בעל, בעל גבורות, אין לו גבורות, אתה מגדף? מה אתה מגדף? מי כמוך בעל גבורות, תדגיש את העין. חזון איש עמד על זה ורטט, מה זה בעל גבורות? מי כמוך אין לו גבורות? אתה אומר מילים, זה מה שנקלט. ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, אתה מדגיש את ההי? אולי אתה אומר אויב עמו ישראל חס ושלום? הבורא הוא האויב של עם ישראל? אויב, אוהב, היי, תוציא אוויר מהריאות. זה לא הולך כשטסים, כשממהרים ומרגישים סבל ורוצים כמה שיותר מהר לגמור. תוצאה אין מספיק ממון רוחני בקונטו. יש רעידות אדמה ויש מלחמות ויש קורונה ויש גזרות קשות. לא הכנסת לחשבון בנק את המזומנים הנצרכים באופן רוחני. וכן עוד ועוד וכתבתם על מזוזות ביתך. יש שם בקריאת שמה כל כך הרבה מקומות שבסידורים ישנה הפרדה בין מילה למילה כדי להזכיר לנו, הפרדה בקו, כדי להדגיש להפריד ביניהם. אחרת יוצא נגיד למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כי מי השמיים על הארץ. ובהמשך נאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אם אני לא מפריד בין אתכם למארץ, יש פה מם אחת במקום שני ממים. אשר הוצאתי אתכם, הפסקה, מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אני השם אלוקיכם אמת. אם אתה לא מפריד בין אלוקיכם לאמת, יוצא אני השם אלוקיכם אמת, כאילו מת. אין א', כבר שהמם הסוף, המם של המילה האחרונה מפריעה להיגוי של האות א', כידוע, שהיא אות גרונית. וככה המהירות הזו שנובעת מהקימה המאוחרת, או מהמהירות הזו, מכנראה חוסר אולי טעם בהרגשת התפילה, כל מילה, פנינה של 200 אלף שקל, כל מילה, הצורך למהר, ואם הוא לא ימהר, אלא הוא נכנס באמצע אהבת עולם, או באמצע קריאת שמה, ולא ימתין את ה-4-5 דקות שמצטרף מניין בחדר השני, והוא עומד פלל כסדר, אז הוא מתחיל 18 אחרי כולם. וידוע, אם אתה לא מתחיל יחד עם הציבור באותו רגע את ה-18, זאת לא תפילה בציבור. תפילה בציבור זה רק אם מתחילים יחדיו. דבר נוסף שכל כך הרבה נעלם הדבר, זוכרני שפעם זכיתי לשאול את זה את מרן בעל השבט הלוי, אם אדם מתחיל תפילת 18 בלחש של ערבית, ויודע שאם הוא מתחיל עכשיו, הוא לא יספיק לומר יהי שמי רבה של החזן. החזן כבר התחיל שתי דקות קודם, וכנראה יסיים לפני שהיהודי הזה מסיים את התפילה, ויגיד בקדיש שאומרים מיד קדיש תתקבל, והוא יהיה באמצע 18 אותו יהודי כשהחזן יאמר יהי שמי רבה. אומר המשנה ברורה, אל תתחיל. אל תתחיל, חכה ותתפלל ביחיד, ואל תתפעל, תתחיל, אתה תפסיד את יהי שמי רבה. והוא אומר שמה שיהי שמי רבה יותר חשוב מאשר תפילה בציבור. אתה עכשיו מתחיל באיחור של שתי דקות, ואז אתה כתוצאה מזה לא תספיק, אם תתפלל נורמלי כמובן, לא תספיק את הקדיש תתקבל של החזן, ואז אתה תפסיד יהי שמי רבה. נו, כמה לא מתחילים וממתינים עד שהחזן מתחיל את הקדיש תתקבל שלו? כנ"ל הוא אומר בקשר לתפילת מנחה. אם אתה בא, נכנס לתפילת מנחה כשהציבור כבר באמצע 18, לא תספיק כקדושה, החזן יתחיל חזרת השץ של מנחה, אתה תהיה עדיין בבלמלשינים, בצמח, בשמע קולנו, אל תתחיל. קדושה יותר חשוב. היום בזמננו שיש מניין נוסף, מה אתה נחמת במה אתה חוטף? חכה למניין הבא. תאמר קורבנות, תאמר שני פרקי תהילים, תלמד שני דקות, שתי דקות מוסר. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה שלמה, ושעה אחת לאחר התפילה. וכך היה בכל ג' התפילות, כלומר 9 שעות ב3 תפילות. וחזל אומרים, מה עם תורתם אם הם משקיעים 9 שעות בתפילה? אומרים חזל, מתוך שהם כל כך מתפללים, תורתם מתברכת עליהם, תורתם משתמרת בקרבם. מאיר פה הרב מונטג, תבין, אנחנו רואים זלזולים נוראים בתפילה. כאילו דופקים כספומט, תפילומט, דופקים פה איזה משהו, והולכים. תתייחד עם בורחה. לתפילה יש איזשהו סגוליות, יש איזשהו ויטמין מיוחד רוחני, שנקרא תפילה, שהוא בעצם מכניס את התוכן באותו כף זכות של זכויות, שמונע רעות ממך ומכל העולם. בא מלאך וגילה לנו שאנחנו בנושא הזה חייבים תיקון, חייבים שיפור. זה לא נכון איך שנראה התפילות אצלנו. אני מציע לראות אנשים קדושים, אנשים צדיקים, בכל הרובדים, בציבור הספרדי, בציבור האשכנזי, בציבור החסידי. רואים שם דמויות שאתה רואה מה זה התחברות לתפילה. יש צורך גם לחנך לתפילה. להעביר שיעורי תפילה בסמינרים, בישיבות בעיקר, ובחדרים, לחנך לתפילה, זה לא מספיק לצטט ציטטות, זה מתחיל לשעמם אותם כשהם לא מבינים את המשמעות, והשעמים מביא למהירות של גמירת הציטוט של הטקסט הזה, רחמנא ליצלן, שככה מתייחסים לזה, והמהירות מביאה לדילוגים, והדילוגים כמובן משבשים את הכל. את המוצרה הנוספת שהוא מדבר עליה, זה כפי שכותב המלאך פה, קמים מאוחר. הוא אומר, אנשים השוטים האלה שמדלגים את התפילה בסיבת שינתם הרעה על משכבותם, הם יושנים עוד רבע שעה ועוד רבע שעה, ומגיעים בשעה בתפילה מאוחרת. אני לא רוצה להזכיר, זה לא כך נעים לדבר על זה. אני מציע לעיין בספר אורחות יושר של מורנו שר התורה, הרב חיים קניבסקי, שמדבר שם על הערכים לפי אותיות, אז יש שם בעוד תף ערך ששמו תפילה, הוא כותב שם דברים נוראים שלא כדרכו על המאחרים לתפילות. הוא מביא שם בשם חזל שכשהוא יגיע למעלה גם לא יקבלו אותו להיכל המלך, גם אם יהיו לו זכויות. את החילול השם שהוא מזלזל בתפילה בעיני הציבור כשהוא מגיע מאוחר לתפילה. והדבר הזה מקטרג עליו, והוא מתאר שם בשם חזל איך שיקראו לכל אחד ואחד להיכלו בגן עדן, בעולם הנצח, ויגידו, זה יחר לתפילה, אין לך מקום. והוא ינסה להידחף כדי לא להפסיד את העונג האינסופי בצדיקים שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ולא ייתנו לו להיכנס, ויראו לו בסרט חי בתלת מימד, איך הוא יחר לתפילה בשעת נפש. איחור לתפילה זה הכרזה ברמקול ענק, אני מזלזל פה בעניין הזה. תתחיל בעקידה בשחרית, תמשיך בכל פרשת הקורבנות, פרשת הכיור, פרשת התמיד, פרשת הקטורת. אתה יודע איזה זכויות יהיה לך? תאמר פרק משניות שיש איזו מקומן של זבחין. תתחיל עם תהילים, יש לך עוד שתי דקות, תפילת רבלי מלך מליג'נסק, אתה יודע מה זה נותן? תדבר עם היצרן שעושה אותך. תדבר עם תשוחח איתו. השיחה ואימה ערב הבוקר וצהריים, תנהל שיח עם מי שמפעים את פעימות ליבך. אתה עכשיו מקבל ממנו פעילות קלייתית תקינה, תודה לו, תבקש בנו שלא יהיו תקלות בהמשך. איפה החיבור הזה, האמונה החושית, להיות חי עניינים של אמונה, להיות חי עניינים של אמונה, איפה זה? אנא, תתחבר יותר. צריך פה הרבה חינוך לתפילה, צריך פה באמת המון המון חינוך לתפילה, ויחד עם זה, להקפיד, להקפיד. הייתי השבת באיזה בית כנסת, ספרדי בשכונה מסוימת בעיר נתניה, וראיתי שמה שיש שם ציבור, התפעלתי כל כך מזה שמתחילת התפילה עד סופה ציבור מגוון ביותר, כ-100, 120 איש, אין הגה בתפילה, הגה אחד לא, ואחד מהם במקרה פתח איזה אלון בזמן שהציבור אמר שיר השירים לפני קבלת שבת, ולפני כן הוא אמר את בר יוחאי, הוא פתח רגע אלון, מיד מגיע הגבאי, לא לבזות את התפילה שלנו, עכשיו זה זמן תפילה, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. רבותיי, אני עמדתי מבויש, תראה איזה הנהגה, איזה כבוד, אומרים קדיש, כל מי שצריך לומר קדיש נעמד במרכז הבימה, ובאיזה תחילו רחימו, כל מילה, שיר השירים בערב שבת, לוקח זמן. 8 פרקים, כל מילה, בכל רם, כל הציבור, כולל אנשים שנראים רחוקים בחזותם החיצונית, מה אנחנו רואים, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, וזה לוקח זמן ואין שום מצבים, אין שום נו ונו ולחיצה על כל מיני כיסאות ולזרז את החזן ונו ומתי ונו כבר, אין מהירות, לא שונאים את הדבר, אוהבים את החיבור הזה לבורא, נותנים לילד לומר קטע מסוים, לילד שבדברים שלא, שלא צריכים בהם דבר שבקדושה שמצריך בוגר בר מצווה, לשתף אותם גם בעניין, וכמובן השקט המוחלט הזה, והכבוד הענק הזה שמייחסים לכל פסיק בתפילה, קבלת שבת, כל פרק ופרק, בצורה מרוממת בכל רם וניסה, ללא שום מהירות. חשבתי לעצמי, נזכרתי במה שאמר רב דמור מי, שמייחסים לאדמור מגור בעל האמרי אמת, רבי אברהם מרדכי אלתר, שהתפילה הזו עם כל הרוממות שלה וכבוד בית הכנסת הציל את הספרדים בשואה, שכמעט הם לא סבלו כלום מהשואה. 6 מיליון אשכנזים, חוץ מקהילה אחת של יהדות סלוניקי, לא נספו ספרדים בשואה. היו מחנות ריכוז קשים בתוניס, בבנגזי שבלוב, אבל בסופו של דבר כמעט לא נפגעו מבחינת מוות בשואה, רק אשכנזים. שאלו את האדמור מגור בעל הרוח הקודש, האמרי אמת רבי אברהם מרדכי אלתר, אמר שני דברים הגנו על הספרדים. דבר אחד הגן עליהם, הם לא הכניסו את האליאנס, את החילוניות, את הכפירה, את האפיקורסות למקומותיהם במרוקו, בתוניס וכדומה. הרבנים הגדולים לבית הבוחצרה, טולדנו, עדס, כולם עמדו כחומה בצורה, ולא נתנו לגישות המשכיליות של ההשכלה הארורה, כידוע הבבא סאלי ומשפחתו, כיללו מי שהעיז לשלוח את בנו לבית ספר של אליאנס, שממנו התחילה המרידה הגדולה בבורא העולם, לפני השואה. וזה הציל אותם בשואה, הם שמרו על הקידוש של עצמם, אז הבורא לא היה צריך לדאוג להבדלה בינם לבין העמים, בצורה של שנאת מוות נאצית כזאת. מי שעושה קידוש לא צריך בשבילו הבדלה, הוא מקדש את עצמו גם ככה. לקדש פירושו לבדל אותנו מהם. והדבר השני שהגן על אנשי המזרח זה הנושא של כבוד בית הכנסת, משום שהבורא הבטיח בספר הזוהר על הפסוק השם ילחם לכם ואתם תחרישון בפרשת בשלח, אם השם אתם תחרישון בבית הכנסת, תכבדו את מקום התפילה שלי, אני אלחם לכם. כך אמר רבינו אברהם מרדכי אלתר מגור בעל האמרי אמת, שאיבד את רוב חסידיו בפולין בשואה. הדבר הזה הוא זועק לשמיים. שמעתי מהרב יעקב מאיר זוננפלד רבה של רכסים שליטה, שהוא היה באיזשהו ביקור במקום שהיה ליל הבדולח בכל האזור הזה. כל בתי הכנסת, מדובר בסדר גודל של מאות, נשרפו. חוץ מאחד שנשאר עומד על מקומו, הוא ראה שם על הקיר שכתוב שם תקנה חמורה ביותר, כאן לא מדברים בבית הכנסת. כאן אין שיחות בבית הכנסת, רק תפילה. והדבר הזה הגן על בית הכנסת, כפי שמביא רבינו החפץ חיים במשנה ברורה, שמקום ששומרים בו לא לדבר שום מילה בבית הכנסת, קל וחומר בזמן חזרת השץ וקריאת התורה, הוא לא יחרב. הוא לא יחרב. התפילות מתקבלות שם, ראוי לחפש בית כנסת כזה, משום שדרכו אין חציצה. גם האדמור מקושדיץ בעל עבודת ישראל, וגם בשם הגאון מבילנה כתוב, שההבל פה של הדיבורים הלא נכונים בבית הכנסת, גורם למסך שחוצץ את קבלת התפילות לשמיים. כלומר, אדם בא לבית הכנסת להתפלל על ענייניו, על בקשותיו, על צרותיו, על תלאותיו, שידע לו שבגלל הפטפטנים שם בשוליים, תפילותיו אינם מתקבלות. על זה הם מביאים את הפסוק, סקוטה בענן לראשי מעבור תפילה. ענן שנובע מההבל פה של הדיבורים הבטלים בבית הכנסת, מסכך, חוצץ מתפילה לעבור למעלה. אלה הפטפטנים, הפלפלרים האלה, חוסמים ומזיקים לך בזה שהם באים לבית הכנסת ושם הם מדברים. יש לעשות תקנה חד משמעית, מי שרוצה לדבר, בחוץ בבקשה. אני מכיר בית כנסת באירופה, בווינה שבאוסטריה, כל מי שאומר מילה אחת בבית הכנסת, מיד 200 אירו כנס. זה עובד יוצא מן הכלל. על המקום, לא בצ'ק ולא באשראי. יש גבאי ממונה, הוא ידיד שלי, והוא מיד גובה. אומר, לא יצא לו כמעט לגבות חוץ מפעם פעמיים, בשום שזה עובד חזק. יש קהלים שלא צריך לדבר איתם על זה. בבית אלוקים נהלך ברגש. המציאות הזו של דיבורים בתפילה גורמת רחמנא ליצלן להרג. כתוב בדברי השולחן ערוך על העניין הזה של דיבורים בחזרת השץ, גדול אבונו מנסו. זה ביטוי שלא נאמר בשום עבירה. גדול אבונו מנסו בסימן קוף כף דלת בשולחן ערוך, זה ביטוי שרבותינו אומרים שכתוב רק במקום אחד בתורה, לקין הרוצח, גדול אבונים מנסו. למה השתמש במטבע הטרמינולוגי הזה רבינו המחבר בעל השולחן ערוך רבי יוסף קארו למדבר בבית הכנסת בשעת חזרת השץ? משום שזה גורם לרצח. זה גורם לרצח. לכן כתוב שמעמידים שומר שיגער במי שמעיז לפתוח פה. רבותיי, אנחנו באים להתעורר, ואני רוצה באמת לסכם את הדברים בדברי הסיכום שכותב במכתבו הרב שמואל מונטג שליטה. וכותב כך, נחוש לדברי המגיד, ונקבל על עצמנו את הוראותיו. א', להתפלל את כל התפילה בלי להחסיר אפילו תיבה אחת. פשוט להגיע בזמן, להתפלל ברוגע, לדבר עם מי שנותן לך את הנשימות בלי בעיות של קורונה והפרעות נשימה, ובלי צורך במחוללי חמצן, דבר עם מי שנותן לך את המנגנון הזה, מתחילה ועד סוף, בלי להחסיר מילה אחת. ב', להתפלל את התפילה כסדרה. זאת אומרת, לא לדלג פסוקי דזמרה בשום פנים ואופן, בצורה של ברוך שאמר אשרי והשתבח. גם אם אתה מתכונן להשלים אחרי זה שצריכים להשלים, גם זה לא יעזור. זולת במקרה אונס. אבל אם זה לא אונס, אל תדלג שום קטע. דבר שלישי, להשכים תמיד לבית הכנסת. זה מה שאומר המלאך. תקום מוקדם, תבוא בזמן לתפילה, תבוא כמה דקות קודם. מי מדבר על אלה שבאים באמצע שהציבור נמצא בפסוקי דזמרה בשחרית, ואז מתחילים רק להניח תפילין בשיא הטיל, בשיא המהירות, ולהתעטף בתפילת בתלית. איפה לשם ייחוד לפני התלית? איפה לשם ייחוד לפני התפילין? איפה הפרשות של קריאת שמה והיה עם שמה? את הפרשות של קדש לי והיה כי הביאך? הכל בטיל, בצורה רובוטית, חבל. זה מעורר רוע לעולם ומביא אסונות. אנא, התפילה כידוע נקראת עבודה, עבודה שבלב, לא עבודה שביד, שבשפתיים למלמל מילים בשיא המהירות. זה לא תחרות להרבה מילים בדקה פה. זה עבודה שבלב, התגברות על השינה הרעה על משכבותם, למסור נפש למען עבודה שבלב, זה תפילה. היא תביא לנו בעזרת השם, העבודה הזו, המסירות הזו, תגרום לנו בעזרת השם יתברך, את קיום סוף דבריו של רבנו אבך שם בסימן תפרש עין, בהלכות חנוכה, באורח חיים. וכשחזרו בתשובה, למסור נפשם על העבודה, כשאותם חשמונאים, עשויו הנציגים של הכלל למסור נפש על עבודת המקדש בתארה, הושיעם השם יתברך. אמן כן יהי רצון. הלוואי שנזכה לחיזוק רב בתקופה המטלטלת הזו, בתקופה הסוערת הזאת, ונדע לפעול בצינורות הנכונים, בפעילות הנכונה, בשורש העניינים. כל נושא המסכים וכל נושא המסכות יותר נכון, והנושאים שקשורים לפעילות פוליטית והשתדלות כזו ואחרת, לסלק את הגזרות על הקומה הקשרה, על הכותל, על הגיוס, על הגיור, ולסלק את העניינים שלא יקרה דברים כמו רעידות אדמה. זה הכל השתדלויות ארציות שהן בגדר ששליח. אנחנו צריכים לפעול על השורש. אנחנו צריכים לפעול בשורש העניין שהדבר לא יערה, לא יקרה, לא יחול. הדבר הזה תלוי, כפי שאומר לנו המלאך בשם השם יתברך, לרבנו יוסף קארו, בעל הבית יוסף והשולחן ערוך, תפילה, כסדרה, ללא דילוגים, בזמנה, היא תביא לנו את הישועה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.